חברים, אחרי החגים שמח, אחרי החטופים שמח, ויש לנו לפני אדי שמח.
תתבייש לך.
פרק 141.
פשוט צריך להתבייש לך.
אני להתבייש? למה להתבייש?
קודם כל, אנחנו לא אחרי החטופים, צריך לזכור. אחד הדברים באמת שאני
רוצה... אחרי החטופים החיים.
רגע, בלי ימין או שמאל, הרי כולם יודעים מה דעותיי וזה, אבל זה לא קשור לימין או שמאל, באמת אני אומר.
אוקיי.
אחד הדברים שמאוד מאוד, לא רוצה להגיד פגעו בי, אבל הרגשתי איתם מאוד צורם. השתדלתי לא לראות את ההצגה בחדשות של זה. כן, ראיתי קצת, אני חייב להודות, כי... סך הכל זה שמח לכולם, אני מעולם לא הייתי נגד האקט של החזרת חטופים, כן, לפעמים נגד המחיר. אחד הדברים שמאוד צרם לי, לראות חטופים חוזרים הביתה, ואתה יודע, אנשים פותחים שמפניות ושמחים. אני לא חושב שיש על מה לשמוח, מעבר ל... יש שמחה, אבל צריך, באותו רגע, צריך לזכור את המחיר ששולם בשנתיים האחרונות על האנשים
האלה. נקבל לגמרי.
אוקיי?
נקבל לגמרי.
ואני חושב, עם כל הכבוד לכולם, אתה יודע, כאילו, אפשר לשתות שמפניה, אבל לא צריך להחצין את זה. אתה יודע, כאילו, לי זה מאוד צרם שראיתי אנשים שותים ורוקדים ודברים כאלה. מאוד צרם, כי אני יודע שיש לי חברים, לא מעט פה ברעננה, יש לנו שלושה חברים שאיבדו את ילדיהם, חברים קרובים, וכשראיתי את זה, כאילו... אמרתי לאשתי, תגידי, זה נראה לך תקין כאילו? תמיד, זה רגע עצוב, זה רגע שמח למשפחה, אבל זה רגע למדינה, הוא רגע מאוד עצוב, הוא רגע מאוד טראומטי, אוקיי?
אבל זה גם סוג של קלוז'ר.
אני מקבל, אבל...
שאנשים... סף הלחץ, החרדה, והמון המון רגשות אחרות שרצו וחיינו איתם במשך יותר משנתיים, ש... יש תחושה מאוד מאוד לא נעימה שיש אנשים שבצד השני שמענים אותם ברמה יומיומית, ופתאום הם חוזרים הביתה, אם זה לא נותן תחושה של אושר קטן בעולם...
לגמרי, לא אושר קטן, אושר גדול, אושר גדול, אבל אתה יודע, זה מדהים אותי שכל העולם מנסה להיות פוליטיקלי קורקט כל הזמן, אתה יודע, וזה, ודווקא בדברים האלה אין פוליטיקלי קורקט. אני באמת שרם לי מאוד, אף אחד אני לא שמעתי הכל, באמת לא שמעתי הכל, סתם זיבזבתי קצת, אבל, ולא כולם היו כאלה, היו כאלה יותר מוצנאים וכאלה פחות מוצנאים, כאלה שעשו ממש חגיגה עם הרבה אנשים והכל, וזה בסדר, רק שזה לא אמור להיות מוחצן, זאת אומרת, אני כשראיתי את זה, באמת עם דמעות בעיניים, כאילו אמרתי, מה המחיר שהעם הזה שילם, ואסור לשכוח את המחיר הזה, כי הם שילמו מחיר הרבה יותר גדול, לא הם, אלא אנחנו שילמנו מחיר הרבה יותר גדול מכמות החטופים. אתה מבין את זה, נכון? למרות שלא רק עליהם, זאת אומרת, היה עוד דברים בדרך, זה לא חלילה. ואני אומר, גם עם כל ההתנגדות שלי למחיר, ודרך אגב, יש בזה קשר מאוד 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 חזק לסייבר, ברמת חשיבה, אוקיי? כן, כמובן שאנחנו שמחים כמו כולם, אם לא יותר מזה, יש לנו גם אנשים שאנחנו מכירים שחזרו וכו'. אני חושב שהקשר לסייבר, ואני אולי גם כתבתי על זה, איך אמרת, בכל פלטפורמה אפשרית, אדי, אמרת לי לפני השידור, נכון? אמרת, נכון. נו, הגיבו לך בכל פלטפורמה אפשרית שפרסם. אני חושב שהקשר הוא... הוא קצת קשור לריסק אנליסיס, זאת אומרת, החשיבה גם בסייבר צריכה להיות הגיונית, אנחנו תמיד מדברים על זה.
פרובביליטי ואימפקט, מה זאת אומרת?
כן, פרובביליטי ואימפקט וריסק, זאת אומרת, זה
ריסק, פרובביליטי ואימפקט שווה ריסק.
שווה ריסק, בדיוק. אני צריך לפעול בצורה הגיונית. עכשיו תשאל אותי, האם, לא ניכנס לזה, לעניין הפוליטי, האם מצדיקים, לא מצדיקים וכו', מי זה עשה את זה, האם זה טראמפ, האם זה ביבי, האם זה, אני לא יודע מי. אני חושב שמדינת ישראל, שנייה אחת, שילמה מחיר לא הגיוני עבור האנשים האלה. ולשאלה המתבקשת, שכולם התקילו אותי איתה, אתה יודע, כאילו זה, אם הבן שלך היה ביניהם, האם היית אומר את זה? התשובה היא לא, לא הייתי אומר את זה, הייתי נלחם עד זוב דם בכיכרות כדי לשחרר אותו. אבל אני הייתי עושה את זה מהרגש, כשאת העסקה צריך לעשות מהשכל. ברור שאם זה היה הבן שלי, וזה לא בגלל שזה, זה לא הופך את זה, בגלל שזה לא הבן שלי, אז אני מרשה לעצמי. לא, בגלל שזה לא הבן שלי, אני לא מעורב רגשית. אוקיי? וזה מה שנותן לי לחשוב על העסקה בצורה כזאת. הדמגוגיה הזאת של, בגלל שזה לא קרוב משפחה שלך, זה גם הבן שלי שילם את המחיר שלו עם כל הכבוד, ונמצא שם כבר שנתיים, קטנה. וגם עכשיו הוא שם.
ותמיד לא, שיש לא, לא אירועים כאלה, כמו הזה. עם גלעד שליט,
כן.
אז היו שלטים, אם זה היה בן שלך,
אני לא רוצה להגיב, אני לא רוצה להגיב, כי אני אטעה בדיבור שלי, אני אטעה בדיבור שלי לגבי גלעד שליט, אני לא רוצה להגיב בכלל.
שנייה רגע,
אוקיי?
שנייה רגע.
דרך אגב, דרך אגב.
שנייה רגע, אנחנו לא נכנסים בסיכור למשהו פוליטי פה, זה בסדר.
לא, אבל אני חייב להגיד לך שאם יש הצדקה, אז העסקה הזאת הייתה הרבה יותר טובה מהעסקה של גלעד שליט.
אוקיי.
אוקיי?
בסדר, מקבל. אבל אני רוצה להגיד לך משהו בחזית אחרת, חזית הסייבר. בוא נדבר רגע על חזית הסייבר, בסדר? אז בחזית הסייבר, אפשר לראות בצורה מאוד מאוד ספציפית שהמלחמה לא נגמרה בכלל. מה זאת אומרת, המלחמה רק נתנה עוד קצת בנזין לכל מיני ארגונים וקבוצות להמשיך לתקוף את ישראל בצורה מאוד מאוד חזקה. כן. ואפשר לראות שחברת מאיה למשל, שנמצאת תחת משרד הביטחון ועוסקת במסע ביטחוני, מסע ופיתוח ביטחוני, שהיא חוותה מתקפה רחבה שכללה גישה למידע רגיש, מסמכים ותוכניות פיתוח. ראינו מערכות של עיריות ישראליות ואתרים של גופים ממשלתיים ומפלגות, אוקיי, בגל דידוס מאוד מאוד גדול שנרשם, שרשם שיבוש גישה לשירותים מוניציפליים וממשלתיים כאחד. ראינו עשרות חברות וגופים בסקטור הפרטי שנפגעו בעקבות פריצה לספקית היחסון סיגנצ'ור איי-טי. ביניהם למשל טויוטה ישראל, הוועדה לחדשנות, משרד הרווחה, איקאה ישראל, חברת הסייבר מקס סיקיוריטי ועוד הרבה הרבה חברות. אגב, התקיפה הזאת יוחסה לארגון איראני בשם סייבר טופן, והמערכת של סיגנצ'ור איי-טי הייתה שער פריצה לרוחב להרבה מאוד חברות בשיטת ה-supply chain attack.
supply chain attack.
הם הצליחו להגיע למערכת שמנהלת את כל אותם אתרים.
בסדר.
אפשר להגיד למשל שבפחות במקרה אחד היה הפרה של פרטיות במוסד רפואי בירושלים, כאשר עובד חדר לתיק אישי של חטופה משוחררת ורצה לבדוק מה היה שם, שזה, בואו, נו, חבר'ה, די, לא מתאים. והאירוע הזה זוהה והוא נעצר על ידי צוות ההבטחה המקומי. צריך להגיד שדווקא בעולם הזה של הסייבר, כל מה שקשור למתקפות, חווה דווקא עלייה וחווה דווקא מכות, במיוחד בתאריכים סימבוליים. השביעי לעשירי היה תאריך שהרבה מאוד חברות, הרבה מאוד גופים תקפו את מדינת ישראל, כי זה נהיה סוג של אופ ישראל החדש. אתה יודע, אנחנו אנשים שאוהבים מאוד משמעויות, ויש פתאום תאריך חדש.
אז אני אספר לך.
אופ ישראל זה כבר לא באפריל, זה כבר עכשיו, שביעי לאוקטובר, זה התאריך החדש של אופ ישראל.
אני אספר לך סיפור.
כן.
בזמן חטיפת שליט, עד כמה שאני זוכר, כן, זה היה חטיפת גלעד שליט, הייתי בממשלת ישראל, ב-ISP הממשלתי, הייתי, לא זוכר מה התפקיד שעשיתי שם, או CTO, מנהל הבטחת מידע, אחד ה... הייתי שם הרבה 2006. שנים, ואני לא זוכר מה בדיוק זה, זה היה אחרי שחזרתי מארצות הברית, ואחד הדברים שקרו, ראית פיק, במיוחד כי... לא כל, אבל משרדים, הרבה משרדי ממשלה מחוברים דרך ה-ISP הזה, ל-ISP הממשלתי, מה שקראו לו בזמנו תהילה, היום קוראים לו איגוב או ממשל זמין, והוא עבר הרבה, מערך הדיגיטל, סליחה, היום זה נקרא.
כן, כן.
עבר הרבה זה. וחוו דידוס מאוד גדול, ממש בסמוך לחטיפה, אחרי כמובן שהיה שם... סיפור, והיו התקפות מכל הצדדים. יש קורלציה מאוד גדולה בין המצב המדיני של ישראל לרמת התקיפות. זה אנחנו יודעים, וזה מה שאמרת כרגע. אבל הקוריוז היה שכשחווינו דידוס, לקחנו איזה אס מסוים שראינו ממנו הרבה תעבורה, ואני לא יודע, בטעות או לא בטעות, בקיצור... ניגשנו, אז המנהל היה בועז דולב, ניגשנו אליו ואמרנו לו, תקשיב, אנחנו חייבים לחסום ב-upper levels את ה-AS הזה, כי אנחנו חווים זה. ויצא שחסמנו את לא פחות מ-AT&T.
אוקיי.
את ספקת התקשורת AT&T. אני חושב שאחרי משהו כמו... זה הגיע לאסקלציה לרמות דיפלומטיות אחרי בערך רבע שעה 20 דקות.
אוקיי?
סתם, זה היה אחד האירועים,
אגב,
כאילו...
רגע להגיד איזה כמה דברים, להסביר את הטכניות של אדי, AS, זה Autonomous System, שזה בעצם קולקטיב של IP'ים שיש להם ראוט באינטרנט בפרוטוקול שקוראים לו בכלל BGP, שזה Border Gateway Protocol, שזה בעצם פרוטוקול שמנהל את האינטרנט. כן.
אז זהו, אז ככה יצא.
אגב, AS זה רק מספר. זאת אומרת, 5 ספרות, אם אני זוכר משהו כזה, זה כאילו זה רק מספר. והמספר הזה זה ASN, Autonomous System Number.
System Number. יפה.
כן, ככה מזהים אותם.
עכשיו נעשה לך מבחן.
ואתם לא בדקתם שזה AT&T, ואתם ניתקתם את זה.
לא, לא, גם אם היינו בודקים, אני מניח שלא היינו מנתקים, זה אתה צודק, כי לנתק ספקית כזאת, ועוד, דרך אגב, אתה מבין שכשאתה ממשלת ישראל, אתה scrutinized פי 100 על פעולות כאלה, כן? יש איזה משמעות. אז, נכון. אבל בסדר, נו, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. צחקנו על זה אחר כך.
טוב, לא ניכנס עכשיו למה זה יהיה ספאט, וניכנס לכל מיני דברים. אני מאוד אוהב
פרוטוקולים של... לא יודע, אבל אולי המאזינים רוצים לדעת.
אוקיי.
הלאה.
אפשר לד... אני בשמחה הייתי מדבר גם פרק שלם על BGP.
אנחנו נעשה פרק שלם על זה.
ו-OSPF, זה שני פרוטוקולים שאני מאוד מאוד אוהב, אני גם אהבתי לעשות ממש מערכות איתם. לא חושב שאפשר, זה לא רלוונטי כרגע לשיח. אוקיי. בכל אופן, על מה אנחנו הולכים לדבר היום, אדי? יש לנו מלא דברים על מה לדבר. אנחנו מדבר על משחקי הקש החדשים של מייקרוסופט, ולמה היא עדיין לא מצליחה להרוג את Windows 10, למרות שהיא מנסה. שלחה אפילו דרקון, וזה לא עוזר לה. נדבר על פריצת ענק לרדת, וזה עושה לנו כשהסודות של הלקוחות הכי גדולים בעולם דולפים החוצה, מה זה דולפים? ברז פתוח. נדבר על מתחת לרדאר, וכך קבוצת תקיפה סינית חיה לכם בתוך הרש, בתוך המערכת שנה שלמה, ואפילו לא ידעתם ולא הצלחתם להוציא אותם. אנחנו נדבר על זה שאפל... נתנה רמז קטן בטוויטר על M5, זה המעבד החדש שלה בסיבוב הקרוב, שאנחנו נזרוק איזה כמה דברים האלה.
אוי ובוי, ה-M4 שלי לא יהיה top of the line?
זה לא יהיה top of the line, ממש. ואנחנו נדבר גם על גוגל, שהיא בכלל מאמצת מאפל, ועכשיו גם החברים שלכם מצילים אתכם, כשהסיסמה שלכם נשכחת בעולם של גוגל. נדבר על זה בסוף התוכנית.
אבל זה מעניין, זה מעניין על מה לא תדבר, על הדברים המעניינים באמת. על ההאקר מאשקלון לא תדבר. ההאקר במרכאות כפולות מאשקלון, אוקיי? לקח מיקרופון, שינה קול והשתמש בסיפליין, נהיה האקר. אתה לא תדבר על מה עוד היה, על עכשיו היה בפינלנד או בנורווגיה, הסטודנט שתפסו אותו שעשה רנסום, גם כן. הראו תמונה שלו, נראה כמו דוגמן בחליפה. ממש התדמית של ההקר משנות ה-70 למה שקורה היום השתנתה לחלוטין. אתה יודע, פעם הקר היה עם קעקועים על הצוואר, עגילים באף ושיער סגול, והיום הוא ילד בחליפה עניבה ומשקפיים.
ביזנסמן, תקשיב, זה ביזנסמן.
לגמרי.
כן. טוב, אגב, על איזה האקר אתה מדבר מאשקלון? מייקל קאדר?
שמע, כן. הוא לא האקר, כן. יכול להיות שיש לו כישורים. כן, אבל הוא בכלא כבר הרבה שנים.
נו, אז למה נדבר עליו?
הסיפור קפץ השבועיים האחרונים לכותרות, או 3 שבועות האחרונים לכותרות, שמבקשים, אימא שלו קודם כל אומרת שהוא חולה, או אני לא קראתי עד הסוף.
הם תמיד חולים ולא מרגישים טוב, וזה היה בכלל בטעות.
לא, זה שהוא אוטיסט, הוא אוטיסט, זה ברור. זה בחור מאובחן. אבל אז כאילו קראתי היקר מאשקלון, אמרתי, אוקיי, מה הוא עשה? אני לא הכרתי את הסיפור לפני כן, אולי הכרתי ושכחתי או משהו כזה. וגיליתי שכל מה שהיה זה איומי פצצות. פשוט התקשר לכל מיני מקומות, כמו TWA, ואמר להם, יש פצצה במטוס, או יש פצצה בטארגט, או יש פצצה במקום הזה וזה. אז איך הוא קיבל את הכינוי ההאקר? מה, כי הוא עשה את זה דרך סיפליין במחשב?
אולי הוא הצליח להתחבר ולשנות את הכתובת, את המספר טלפון שלו, ואז כאילו ראו שזה מספר טלפון אחר.
לא, לא, אני, ממה שאני בררתי, הוא השתמש בסיפליין, הוא לא השתמש בליין בישראל, ולכן היה בעיה לייתר אותו קצת. הבנתי שה-FBI לא עבד על זה יותר מדי זמן, כאילו משהו כמו כמה חודשים, גג שנה.
אני נראה לי שהוא עבד על זה כמה, איזה שעתיים, אם הוא השתמש בסיפליין. ופשוט היה הגיע, אתה יודע, יש לך את הטודוליסט שלך, עד שאתה מגיע לזה? זה פשוט שם.
צ'ק סיפ?
ממש.
סיפ, וואלה, איך לא חשבנו על זה קוד? איך לא חשבנו על זה בשישה חודשים האחרונים? זה מדהים. זה מדהים, זה מדהים עד כמה יש כאילו טמטום בכל הסיפור הזה.
תשמע, אתה מסתכל על העולם, אני חושב, אתה יודע מה, אם אתה שואל, יודע מה, בוא נשאל שאלה אחרת. אדי, אהבתי?
נו.
מה זה האקר? וואי, אדי לקח נשימה, התחיל להפעיל את המוח.
לא, לקחתי נשימה, אני אסביר לך למה, כי האקר זה חוקר ללא גבולות מבחינתי. אוקיי?
אוקיי.
זאת אומרת, לא גבולות, לא בקטע של אין לו גבולות boundaries, כי יש האקרים עם מוסר, ויש האקרים עם כל מיני אג'נדות כאלו ואחרות, אבל ללא גבולות במחקר שלו. זאת אומרת, כשבן אדם מסתכל על משהו, נגיד, אתה יודע מה, אני אספר סיפור שקרה לי באחד המלונות. היה לי פעם תחביב, היום כבר לא, כי זה כבר לא חוכמה, פעם בטלוויזיה של המלון, דרך הקואקס היו מעבירים כל מיני נתונים.
נכון.
לדוגמה, היית יכול לראות את החשבון שלך. אוקיי? וזה לא היה אתרנט באמת, זה היה איזשהו משהו, דאטה אובר, זה על מודם, זה בטלוויזיה היה מחובר, מודם קואקסיאלי כזה, אבל זה לא היה IP, זה היה תקשורת אחרת, אני לא זוכר איך קראו לה. וחקרתי את העניין הזה, ואז הייתי מגיע לבתי מלון. זה היה די סטנדרט בבתי מלון, התקשורת הזאת לחדר, לכל מיני מטרות, לפייפרוויו, לכל מיני מטרות היה את הדבר הזה. היה לי תחביב, שלפעמים באמת בחופשות אשתי הייתה כועסת, כי הייתי נשאר די הרבה בחדר כדי לנסות לראות מה קורה שם. אוקיי? לראות איך אני מזמבר את זה, או איך אני רואה את החיוב של החדר, ואולי אפילו לשנות את החיוב, אם יש אפשרות או אין אפשרות, דברים כאלה. וראיתי, הגעתי בדוקומנטציה, חיפשתי בדוקומנטציה, וראיתי שיש שלט מיוחד לטלוויזיה, שהוא שלט אדמין. ועל השלט אדמין יש שתי כפתורים, שעל השלט שלי בטלוויזיה לא היו בחדר. ופה אני חושב זה יבדיל הקר מלא הקר.
אוקיי.
מה שאני עשיתי, אני לקחתי מברג, ובלי בושה פתחתי את השלט כדי לראות את הסירקט בורד. כי אני אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שהם ייצרו שתי סירקט בורד. הם ייצרו פלטה של השלט עם הסירקט בורד הנכון. בכולם יש את הכפתור אדמין. פשוט בשלטים של הטלוויזיות, הכפתור לא יוצא החוצה. אז כל מה שאני צריך זה את הבורד כדי להיכנס לדבר הזה. ופה אני מסביר על מה זה גבול. אני חושב שהאקר בראש שלו, קודם כל הוא שרוט מוח בדרך כלל, כי אחרת הוא לא היה עושה את הדברים האלה. הוא לא היה עושה את הדברים האלה, אוקיי? אני חושב שהוא צריך להיות מאוד 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 יצירתי, בדברים שמעניינים אותו. זאת אומרת, אם תגיד לו, לך תשוף כלים, הוא לא יהיה יצירתי. אבל בדברים שמעניינים אותו, הוא יהיה מאוד יצירתי. ואני חושב שהאקר זה דרך חיים. זאת אומרת, זה בסוף, זה הסתכלות. זאת אומרת, אני מדבר על חברים שאני כאילו יודע שהם האקרים בנשמה. זאת אומרת, אני יודע שחלקם אין להם ברירה. אוקיי? אין להם ברירה, זה מי שהם. אני יכול לספר לך בגיל העשרה על חבר'ה שהם היום כבר בתעשייה, חזקים מאוד. אני יכול להגיד לך שהם היו פושעים בלית ברירה. זה אנשים שהם מסתכלים על משהו, והדבר הראשון שעולה להם בראש זה איך אני מפרק אותו לחתיכות, או איך אני גורם להגיד, לו לעשות...
ליטרלי, כל הילדות שלי הייתה כזאת, באיזשהו שלב, זה פשוט נעצר לי, אני לא יודע למה.
אז אני מסביר, אז אני אגיד לך למה זה נעצר לך, אוקיי? אוי, יש פה איזה מישהו שסופר, אני מתנצל. אני לא חושב שזה, אני לא יודע אם זה נעצר לך או שאתה עוצר את זה, אוקיי?
מקבל.
כי אצלי, אני מניח שכשהתחילו להיות ילדים, הבנתי שאני חייב לעצור את זה. מכמה סיבות. אוקיי? Okay? אחד זה time consuming מטורף. נכון?
כן, אתה, ממש.
שאני נכנס לפרויקט כזה או אחר, אני יכול להיות לילות וימים עד שאני משיג את המטרה שלי. אוקיי? Okay? וכשיש לך משפחה, אתה צריך לייצר כסף, וזה resource spender מטורף, לשבת ולעשות דברים שאתה עושה אותם לעצמך, אתה לא תמיד מתרגם אותם לכסף, למעשה נכון. רוב הזמן אתה לא מתרגם אותם לכסף, אוקיי? ואז אתה מבין שהזמן שלך, בניגוד לבן 16, שאתה skip school, אז אתה יכול עכשיו להיות שבועות וחודשים, על משהו מסוים בלי ש... כי יש לך, לא יודע, יש לך הורים והם מגבים אותך ויש לך אוכל ויש לך מקום לישון בו, פתאום אתה מגלה שלא, אדון יקר, אם אתה לא תעבוד חודש או חודשיים או שלוש, אתה תמצא את עצמך בבעיה. אז אתה עוצר את זה. אני חושב שיש גם משהו בבגרות מסוימת, כי יש משהו ילדותי בכל מיני דברים שהחברה האלה עושים. וצר לי להגיד שאני מרגיש שהתבגרתי בגיל 25, אוקיי? וכי זה מאוחר להתבגר לדעתי, אבל כן, אני חושב שבגיל מבוגר, הרבה אנשים עוצרים את זה, יש כאלה שלא, אם תראה מי שלא עצר את זה, הם בדרך כלל עדיין רווקים. לא, אוקיי. באמת, כי המחויבות הזאת, אין לך מה לעשות, אתה באונד אליה, אתה לא יכול לעזוב אותה, אז אתה, יש לך פריוריטיז, וגם היום דרך אגב, עם כל הדברים האלה, לא מעט פעמים, הנה עכשיו אני עושה את הפלר, עוד מעט אני כנראה בסיים אותו, אני יכול להגיד לך, שבשבועות האחרונים, בשבועיים מאז שזה התחיל, שבועיים או שלוש, לא פעם, לא שלוש, אשתי מגיעה באיזה 4:30, כי היא התעוררה ב4:30 לפנות בוקר לחדר פה שאני עובד בו, והיא אומרת לי, מה, אתה לא ישן? לא הלכת לישון? ויש את הקטע הזה. לא, כי זה time consuming, זה שואב אותך פנימה, וזה מעצבן, וזה מרגיז, וזה מתסכל, אבל בסוף אין כמו לראות את הפלג מתנוסס אחרי שעות של עבודה.
כן.
אוקיי?
אוקיי. טוב, אהבתי, מעניין. אני אגב, מבחינתי, הקר מבחינתי, זה בן אדם שכל הזמן חושב אחרת איך לעשות דברים בצורה שונה מהמערכת הרגילה. כאילו, כהגדרה. כמו למשל, הדוגמה שאני תמיד נותן לפחות בהרצאות, זה אם אתה הולך לבנק ואתה רואה תור עכשיו של 20 אנשים, הקר, הוא יחשוב איך הוא מדלג על התור הזה. כאילו, הקר זה לא חייב להיות משהו טכני. זה דרך... כאילו, שום דבר לא עוצר, שום דבר לא... המוח שאתה תמיד נמצא כמה שלבים אחרי, ואתה תמיד חושב על האפשרויות, מה עוד אפשר לעשות. לאו דווקא תמיד, אתה יודע, אתה אומר, אתה חוקר, לאו דווקא תמיד אתה באמת מוציא לפועל את כל המחשבות המוזרות האלה שקופת אותך למוח, אבל אתה כל הזמן חושב, מה אם, מה אולי, איך אפשר, מה הדברים. כל דבר זה נהיה משחק שחמט של, של, של אנשים וסיטואציות, שזה מבחינתי. טוב, בוא נתחיל לדבר, יש לנו פה מלא דברים על מה לדבר עליהם.
מייקרוסופט, ווינדוס 10, קדימה.
נכון, איזה יופי שאתה זוכר, אדי, כל הכבוד. 4 נקודות לאדי, מי שסופר, אוקיי?
כן.
טוב, אז אם המחשב שלכם עדיין מריץ ווינדוס 10, רוב הסיכויים שכבר ראיתם את ההודעות המאיימות, צריך להגיד מאיימות מאוד, שמייקרוסופט, טלטה לכם במערכת ההפעלה, כן, ב-14 לאוקטובר, שזה בדיוק עבר, מה שנקרא, אחרי עשור בשוק, התמיכה הרשמית הסתיימה תיאורטית. המחשב שלכם הפך לפרצת הבטחה מהלכת, אבל רגע, אל תמרו לזרוק אותו מהחלון, מסתבר שמייקרוסופט נמצאת במצוקה קלה, כי נכון למאי 2025, יותר ממחצית ממשתמשי הווינדוס בעולם, אוקיי? ואנחנו מדברים על 53%, עדיין תקועים על ווינדוס 10, וזה מספר עצום של יותר מחצי מיליארד מכשירים. אז מה עושים עם כל כך הרבה משתמשים שלא ממהרים כל כך לשדרג? מציעים להם גלגל הצלה. אז מי רוצה חבר טלפונים בדמות מייקרוסופט, או יותר נכון, חבל הצלה לשנה אחת. אז מייקרוסופט השיקה תוכנית שנקראת Extended Security Updates, או בקיצור, ESU, שתספק לכם עדכוני הבטחה קריטיים עד ה-13 באוקטובר 2026. ועכשיו מגיע חלק המאוד מעניין. במקור, התענוג הזה היה אמור לעלות לכם $30, אבל כנראה שהלחץ עשה את שלו, חצי מיליארד מכשירים. ויש עכשיו שתי דרכים לקבל את זה בחינם. הראשונה היא פשוט להשתמש בכלי הגיבוי של מייקרוסופט, מייקרוסופט בקאפ, כדי לסנכרן את ההגדרות והקבצים שלכם לענן של מייקרוסופט. דרך OneDrive. האפשרות השנייה היא לממש 1,000 נקודות מתוכנית התגמולים שלכם במייקרוסופט ריוורד, שאם יש לכם איזשהו מנוי במייקרוסופט, יש לכם יותר, ממש ברמה הזאת. או במילים אחרות, מייקרוסופט אומרת, זה בסדר, תישאר עם Windows 10 עוד שנה.
רק בואו נזכור.
תנו לנו גישה לדאטה שלכם בענן.
רק בואו נזכור. לא שזה אישו מה שכתבו, אבל nevertheless, זה עדיין מלמד אותנו על כמה אפשר לסמוך על מייקרוסופט כשנותנים לה את החומר בענן. להזכיר לכם שעד לפני, רק לפני משהו כמו 3 שבועות חודש.
אבל זה מובטח, מוצפן, די, נו, כן, בחייך.
רגע, רגע, רק לפני 3 שבועות חודש הגיע מייקרוסופט ואמרה שהיא לא תאפשר ל-8200, נדמה לי זה היה, נכון?
כן, נכון.
להריץ את האפליקציות, ובדיווחים אמרו שניתקו אותם, או הורידו אותם וכו'.
בוא נשים דברים על השולחן.
אז בוא נשים דברים על השולחן.
בסך הכל סגרו להם.
רגע, רגע.
כמה אינסטנסים.
לא סגרו כלום. לא סגרו כלום. לא סגרו כלום.
לפי הדיווחים. סגרו להם כמה אינסטנסים באיזה...
עשו משהו, רגע, רגע.
כמה שרתים שנמצאים בהולנד.
כמה דברים שלא סיפרו.
החשבון של, החשבונות של, של, של מדינת ישראל בסדר גמור, עדיין עובדים.
אבל שנייה, אבל שנייה, כמה דברים שלא סיפרו. 8200 היו בענן של מייקרוסופט, כתוצאה מתחינה של מייקרוסופט, תבואו ותשימו משהו אצלנו, כדי שיהיה לנו PR להגיד שאנחנו עובדים איתכם. זה אחד. אוקיי?
אגב, הם עובדים איתם בצורה טובה מאוד.
נכון,
חייב להגיד.
סבבה. והם עדיין עובדים.
הם חברים. כן, כן, הכל בסדר.
אבל הבעיה הזאת המחישה, אתה יודע, יש לך פרומו כזה שאני אומר, יש בעיה קונספטואלית בענן, יש לך, פעם שמת את זה בטיק טוק או משהו כזה. אתה בכלל ממעט לשים אותי, אני רואה בטיק טוק, כאילו רק את, את מאי, אני רואה את גדי הרבה, אבל את,
יש
את
לך
הפרקים
בעיה
איתי אתה לא שם. לא, אין לי בעיה עם, זה לא רק טוויטר, זה טיק טוק ודברים כאלה. אז, אז, אבל הבעיה הזאת ממחישה, כאילו, תשים לב, ממחישה בדיוק את הבעיה הקונספטואלית הזאת בענן. אנחנו שמים משהו אצל מישהו, שמחר, היום הוא חלש וקטן אולי, או לא כל כך חלש ולא קטן, אבל עדיין באונדס לחוקים, לרגולציות. מחר בבוקר הוא לא יהיה באונדד לחוקים או לרגולציות, או מחר בבוקר יחליט מישהו צד אחר, שאני כישראלי לא מגיע לי... לחיות, או לא מגיע לי להשתמש, או לא מגיע לי לעשות, כמו שאמר לי החבר שלך בבנקוק, you don't deserve to be here, אוקיי? ואז, כל התמונות שלי, כל הקבצים שלי, נמצאים בסכנה, זה בסדר, אדי הזה, סבבה, אז התמונות של הטיול לדיזני וורד לא מעניינות.
תן לי את הפרובביליטי ואימפקט שלך פה.
יש, יש, יש.
תן לי.
שלי כאדי?
אימפקט משמעותי, פרובביליטי.
שלי כאדי או שלי כחברה?
whatever, בחר.
לא, שלי כחברה, ברור שיש.
אימפקט משמעותי. ברור. מה הפרובביליטי?
במצב הפוליטי שלנו היום,
באיזה
הוא עלה פלאות. הוא עלה פלאות.
אז בוא אני יכול להגיד לך, אנחנו דיברנו ממש לפני כמה פרקים, ממש לפני החגים, על זה ש... הסנקציות האמריקאיות על חברי, על החברים בבית משפט הבינלאומי, הביאו למצב מוזר ביותר שאנשים שנמצאים שם, זאת אומרת שופטים בבית המשפט הבינלאומי, שיש להם חשבון של המדינה בצרפת או מקומות אחרים, מייקרוסופט סגרה להם את החשבון כי, בשביל לעמוד בסנקציות האמריקאיות. ואז צרפת באה ואמרה, חבר'ה, זה מאוד נחמד שאתם עושים דברים כאלה, לנו זה לא מתאים במשחק הזה, ולכן אנחנו הולכים להיפרד ממכם כמייקרוסופט באופן כללי. זה ממש היה ממש לא מזמן.
אתה מכיר את השיר חד גדיה? זה מה שקורה פה. ואז הצרפת ואמר למייקרוסופט זה, ובא מייקרוסופט וסגרה את ההוא, שסגר את הזה, שסגרה את ההוא. די, אבל בסוף, בסופו של יום, אתה כבן אדם או כחברה, משלם על זה במשאבים, בגיבויים מיותרים לכל מיני מקומות, כי רוצים להגיד לך, תשמע, אם זה יקרה פה, אז אתה צריך פה, ואם זה יקרה פה ופה, אז אתה צריך גם פה. מה שמכרו לנו כענן זול, וזמין, וטוב, בסוף מסתבר יותר יקר מאון פרם. יותר יקר מאון פרם, ואני מוכן, את כאילו, כמובן שזה תלוי במה אתה עושה בענן וכולי, אבל אני, הזמינות של הדבר הזה, אוקיי? זה כמו בן אדם שהוא מאשן ויש לו חבילת סיגריות, או בן אדם שמאשן ואין לו חבילת סיגריות, אוקיי?
ויש לו חנות.
ויש לו חנות, בדיוק. אז פה, כל רגע, אני צריך מחשב, כן, הנה בענן, טק. זה לא, יש משמעות להמתנה הזאת, לחומרה שאתה מזמין, לעלות שלה, לזה. פה בסוף אתה מוצא את עצמך בחשבונות, אני לא צוחק, אני לא אגיד באיזה חברה, אבל אנשים מבינים שהעלות הענן בחודש הגיעה לרבע מיליון דולר. ואנחנו מסתכלים, ועל מה רבע מיליון דולר? מה אנחנו עושים פה ברבע מיליון דולר? כאילו, עם כל הכבוד.
כן.
אוקיי? זהו.
אגב, אחד הבעיות הכי גדולות של חברות שיש להם חשבונות ענן, זה מי בודק שאנשים הטכניים, הדבופסים, באמת עושים את הדברים, הדברים שלהם כמו שצריך, ואף אחד לא זה. וחברות, אני יכול להגיד לך, לפעמים כשמבינות מה הולך בענן וכמה הם הולכים לשלם, הם מעסיקים בן אדם, שתיים, שלוש, פעמים גם צוות שלם,
שכל
היום יישב ויוודא שהוא יותר אופטימייז, מה אפשר למחוק, מה אפשר לעשות, כי ההבדלים יכולים להיות 50 אלף דולר.
אז היום יש גם,
זה פחות מהצוות.
אז היום יש אפליקציות שעושות את זה, שמתייבות את זה, שיודעות לתת לך את הכי זול, אם אתה עובד עם כמה עננים, הם אומרים לך מה הצורך, הם יודעים לבדוק את הדבר הזה. אבל גם האפליקציות האלה עולות כסף, ולא ברור כמה הן חוסכות או לא חוסכות. אני מניח שכן חוסכות. בעניין הקיברנטי, צר לי, אני הסתכלתי על המידע הזה, למרות שהוא מידע שגוי, זאת אומרת, על הסיפור עם מייקרוסופט, הוא, כמו כל דבר כמעט היום שקיים, הוא די קליק בייט כזה, עם אנשים שיודעים דבר אחד או שתיים. דרך אגב, בדיוק אתמול דיברתי עם הסטודנטים אצלנו, ודיברה מישהי על, אחת מהסטודנטיות דיברה על אפליקציה שנקראת, אם אני לא טועה, ביט-צ'אט של ג'ק דורסי, שאמורה לעשות תקשורת באופליין דרך הבלוטוס או משהו כזה, והכותרות שם זה...
יש כמה אפליקציות כאלה.
בדיוק, אבל המרחק, בדיוק דיברנו על המרחק בין הכותרת לבין המעשי. אתה מסתכל על הדברים האלה, ותשמע, לאט לאט העולם הולך ליותר קיצוניות בקטע הזה. אני פעם הייתי רואה הבדלים בין המעשי לכותרת שהם עוד, לא יודע אם להגיד, נסבלים. אתה יודע, זה לאט לאט מכה אותך, אתה כל פעם מתרגל. היום כאילו כבר יש מקומות שאין קשר, אני לא מדבר על דברים אחרים, מדבר על רמה הטכנית, אין קשר בין מה שכתוב לבין מה שבאמת קרה. אין קשר. Okay. אין קשר. זהו.
אגב,
עולם כמנהגו נוהג. קראנו שנה, פועלת בדיוק.
עוד שנה, אז, מייקרוסופט תאלץ לתת עוד שנה לאנשים עם ווינדוס 10?
בסדר, אני ראיתי לא מזמן ווינדוס 95. רץ עדיין.
לא מפתיע.
רץ. איך?
לא מפתיע אותי.
כן, סתם באיזה מערכת צדדית, שולט על, נדמה לי, על איזה שער או משהו כזה.
כן, אין סיבה להחליף. אם זה לא מחובר לאינטרנט, לא כלום.
רציתי לצלם את זה, רציתי לצלם את זה.
אגב, חצי מיליארד, יותר מחצי מיליארד מכשירים שמחוברים לאינטרנט. לא אלה שהם לא מחוברים לאינטרנט, כמו שער, למשל.
נו.
אוקיי? סתם, איפה היה? בוא נעבור לדבר הבא.
רציתי לצלם, לשלוח בקבוצה ולכתוב למטה עם הרבה חטים. אתה מכיר את אלה שמצלמים את הכספומט עם XP, כאילו פרצו את הכספומט, שמה ישראל.
כן. אז אדי, אם חשבת פעם מה קורה כשנותנים את המפתחות לרשת שלך ליועצים חיצוניים, אתה סומך עליהם, משלם להם מלא מלא כסף, ומבטיחים לסדר לכם הכל, אבל מה קורה כשהיועצים האלה שוכחים את הדלת פתוחה? ובכן, Red Hat גילו את זה בדיוק בדרך הקשה, ובראשון לאוקטובר 2025, ממש 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 לפני שלושה שבועות כמעט, קבוצת האקרים שמכנה את עצמה קרימסום קולקטיב הודיעה בגאווה בערוץ הטלגרם שהיא פרצה לשרת הגיטלאב של רדאט וגנבה כמעט, אדי, 600, אוקיי? 600 גיגבייט של מידע. וזה לא סתם מידע, אדי, אם חשבת שזה סתם מידע וסתם אנחנו נדבר פה על איזה משהו לא קשור. הפרצה הזאת לא כוונה תכלס למוצרים של רדאט עצמה, אלא לשרת פנימי של חטיבת הייעוץ שלה. וזה החלק הסיסי בסיפור הזה. ובתוך ה-28,000 מאגרי קוד, הריפוזיטורים הפרטיים שחיים שם, האקרים מצאו אוצר של ממש. מסמכי ייעוץ, תוכניות פרויקטים, תכתובות פנימיות וגולת הכותרת, פרטי גישה וסודות של לקוחות. ואנחנו מדברים על Database Credentials, Access Tokens, API Keys, ועוד כל מיני דברים שאף אחד לא רוצה שיסתובבו ברשת, במיוחד לא בגיט. למה מישהו שומר את זה בגיט? אילו, what can possibly go wrong here?
רגע, רגע, זה גיט פרטי. זה לא גיט...
זה לא משנה. אני אספר לך משהו, אני עצמי...
זה כן משנה, רגע, אתה אומר זה לא משנה ועובר הלאה.
לא, זה לא משנה. זה לא משנה. אני אספר לך משהו, תקשיב. אני מתכנת המון. אני בזמן האחרון התחלתי לתכנת המון המון, ואני יש לי חשבונות בגיט, ואני עובד איתם, ואני מעלה דברים.
רותם, אני מבקש לקרוא...
תקשיב, גם בריפוזיטורים פרטיים, אני אף פעם לא שם פרטי זיהוי של טוקנים, דברים שיכולים לעשות, אפילו לא שישארו בהיסטוריה.
זה לא הופך את זה ללא משנה.
לא עושים את זה.
לשים בענן יותר גרוע מאשר לשים אצלך. אצלך יש בזה עדיין זה. עכשיו, לקרוא למה שאתה עושה תכנות, אתה בז למקצוע.
סליחה?
ברור. בוא תספר לנו איך אתה מתכנת, באיזה שפה?
באיזה שפה? באנגלית.
בדיוק. אתה בז למקצוע, רותם.
אני מוכן לעשות איתך אחר כך, להסביר גם לאנשים מה אני עושה, ושהם הם ישפטו. מה אתה אומר?
ככה, אתה יודע, כמו שאולי, שהוא דואג לקשר, אז אומרו לו, מה אתה עושה על המחשב? אז אומר לו, אני עושה ככה, ככה אני עושה.
אז תקשיב, רשימת הנפגעים הפוטנציאליים היא פשוט לא פחות ממדהימה, והיא כוללת 800 ארגונים, ביניהם ענקיות פיננסיות כמו בנק אוף אמריקה, HSBC, חברות טכנולוגיות כמו IBM וסיסקו, ואפילו גופים ממשלתיים רגישים כמו ה-NSA והצי האמריקאי.
כן, צריך לזכור.
Red Hat אישרה את הפריצה, אבל הדגישה שלא נגנב מידע אישי רגיש ושרשרת הספקה של התוכנה שלה בטוחה. במקביל, גיטלאב מיירה להעביר שהפרצה לא קשורה אליהם בכלל, וזו הייתה התקנה פרטית של גיטלאב, של Red Hat. על התשתית שלה. נכון. וכנראה שלא נועלה מספיק טוב, האירוניה פה חוגגת, כי חברות הייעוץ שאמורה לעזור לארגונים להתייעל ולהיות יותר מאובטחים, הפכה בעצמה לחוליה החלשה שחשפה את סודות שלהם.
אין לו supply chain.
בצורה הכי לא הגיונית בעולם, וזה מקרה קלאסי של supply chain attack, שבתוקפים מכוונים ישירות למטרה גדולה, אלא לספק קצת שלישי קטן ופגיע יותר, כדי לקבל גישה פנימה ולא פחות ולהיותר Red Hat. חבר'ה, Red Hat. Red Hat. שזה, מבחינתי אני רואה רדאט כמו מייקרוסופט, כי יש להם ליטרלי מערכת הפעלה. וחבר'ה, לא מתאים.
לא מתאים.
לא מתאים.
יאללה, אנחנו מתעכבים. תעבור לנושא הבא.
אז כן, לא שומרים, לא שומרים.
המתכנת רותם. המתכנת, הנה, למי שרואה בווידאו, המתכנת.
אגב, אני 25 שנה תכנתתי.
כן.
אוקיי? 25 שנה תכנתתי. 5 שנים אני לא תכנתתי. ועכשיו חזרתי לתכנת עם AI.
לכתוב 10, print rotten bar 20, go to 10.
לא, זה לא מה שאני עושה.
זה לא תכנות. אוקיי?
זה לא תכנות.
זה לא תכנות.
זה לא תכנות.
אבל זה הדבר הראשון שהיו עושים, שבקומודור ובאפל, אתה זוכר?
נכון.
10,
קומודור 64, אגב, היה נפתח מסך כחול, והיית יכול לכתוב שם פקודות, כמו ויבי כזה?
כן, בבייסיק, לא ויבי.
זה בייסיק, נכון? בבייסיק, וויבי. ויז'ואל בייסיק סטודיו. ויז'ואל בייסיק סקריפט, כן. אבל בבייסיק, וזה היה מגניב. אני זוכר שאח שלי יודע את השפה הזאת, ואני עוד לא ידעתי אותה, וזה היה פשוט משגע אותי, הפסיק שם כל מיני דברים.
היא הייתה שונה, אבל בכל מחשב ומחשב, כי זה היה לה, זה היה לה פרו, על הרום של המחשב.
נכון.
זה לא היה... והיא הייתה שונה, ואם היית צריך להוסיף משהו, היית צריך להחליף את הרום.
כן.
הלאה.
בוא נדבר רגע על משהו יותר מעניין וקלאסי. אנחנו מדברים פה על קצת פיקנטריה, מה שנקרא. אז תחשבו לרגע שאתם מגלים שתקפו אתכם. אתם נושמים לרווחה כי יש לכם גיבוי נקי. אז אתם מגלים שהגיבוי הוא אטרוס, הסוס הטרויאני שלכם. וזה בדיוק מה שקרה לקורבנות של קמפיין תקיפה אחד, מתוחכם במיוחד, שניהלה קבוצת תקיפה סינית בשם פלקס טייפון, שבמשך יותר משנה הקבוצה הזאת הצליחה להישאר חבויה עמוק בתוך מערכות של ארגונים, לא באמצעות נוזקה רועשת, על ידי הפיכת רכיב תוכנה לגיטימי למרגל השקט שלה והסבלני. הסיפור שלנו מתחיל במערכת ARC GIS, אוקיי? של פלטפורמת מיפוי גיאוגרפי פופולרית, כן. ביותר,
כן.
המשמשת גופים תשתיות קריטיות, ממשלות וערים לניהול שירותי חירום ותכנון עירוני. אני חייב להגיד, היא נמצאת בכל מי שיש לו איזשהו משהו של יותר מ-200 מטר.
אני נתקלתי בה באוניברסיטאות הרבה.
בכל מקום, כן. תקשיב, כמעט בכל מקום אפשר לראות אותם.
נו.
בעצם מאפשר לך לעשות לרים שלך ולעשות מידע, נכון. ולהכניס מה שרוצים. אז במקום להחדיר מלוור שניתן לזהות, התוקפים השתמשו בטכניקת living of the land, מה שנקרא, והם לקחו רכיב לגיטימי של המערכת, תוסף מבוסס ג'אווה שנקרא Server Object Extension, שזה SOE, ופשוט שינו לו את הקוד כדי שיהפוך אותו ל-Web Shell, שזה דלת אחורית חשאית. ושלחו אותו, אוקיי? Supply Chain Attack הכי קלאסי שיכול להיות. אלא, מה שקרה זה שהתוקפים השתמשו בדלת האחורית הזאת כדי למפות את הרשת הפנימית, לאסוף סיסמות ולנוע לרוחב במערכת, והכל מתחת לרדאר של מערכת ההגנה המסורתית. אבל החלק הגאוני באמת במתקפה היה המנגנות ההישרדות שלה. מכיוון של ה-SOE המותקן הזה היה חלק אינטגרלי מהתוכנה, הוא נכלל בגיבויים של המערכות, ובכל פעם שהארגון ניסה להתאושש מהתקיפה על ידי שחזור מגיבוי, הוא פשוט הזמין את התוקפים חזרה פנימה, והתקין מחדש את הדלת האחורית שלהם כדי להבטיח גישה מתמשמכת. הם גם התקינו VPN אגב, בשם SoftTeter, וזבו אותו כשירות Windows, ויצאו מנערה מוצפנת שאפשרה להם להתחבר לרשת כאילו היה חלק ממנה. המתקפה הזאת לא הייתה סתם עוד גניבת מידע, והמטרה הייתה ריגול ואיסוף מודיעין ארוך טווח, ככל הנראה, כדי למפות תשתיות קריטיות ולתכנן מתקפות עתידיות.
אז כנראה שמדובר במימון ממשלתי.
אני אגיד את זה אחרת, תוקפים שמחפשים כסף, אין להם סבלנות בדרך כלל. והם לא ילכו ויתקינו משהו כזה, ויחכו
עכשיו... זה לא שאלה של סבלנות. ככל שאתה משקיע פחות זמן, לא, זה לא סבלנות, זה מודל כלכלי. ככל שאתה משקיע פחות זמן בלקוח, ככה הרווח שלך יותר גדול. זה הכל.
כן, אתה מבין, אבל ברגע שאתה עשית התקפת supply chain, ואתה ישר משתמש בה, אתה לא אפשרת לארגונים לבצע את הגיבוי על המערכות החדשות. אם אתה עשית את supply chain, ואף אחד לא רואה את זה, ואתה מחכה עכשיו חודשיים, שלוש, ארבע, חצי שנה אולי, ואז מתחיל את המתקפות שלך.
מוכן להתערב איתך שגם אחרי שדיברת על זה, וגם אחרי זה פורסם לפני כמה זמן, 10 ימים, שבוע.
נכון.
עדיין יש מערכות, וגם בעוד שנה יהיו מערכות עם הפלאגין הזה, עובד עם בקדור לתוך המערכת. אנשים, ודרך אגב, זה מאוד קל, מאוד מאוד קל היה לעלות על זה. לי זה ממחיש את הדבר שדיברתי עליו גם בלינקדאין. זה מעניין, את הדברים שאני כותב בלינקדאין שהם מקצועיים, אתה לא מזכיר לי. רק את הדברים הפיקנטריה.
אני לא רואה אותם, כמו שאתה לא רואה את עצמך בפודקאסט.
סליחה, אני כן רואה את עצמי בפודקאסט. לא רואה.
אז אתה מודה.
אני שומע כדי לראות כמה צעקתי עליך. שומע כדי לראות. שומע כדי לזה כמה צעקתי עליך או כמה לא צעקתי עליך. אני רוצה לומר את הדבר הבא. יש, אתה יודע, כאילו, אני אתחיל את זה מככה. אני הרי מגיע היום אני בעסקי ההכשרה וההשמה, את זה אתה יודע. כן. אוקיי? וקצת ייעוץ פה ושם. יש אחד הדברים שאני לא מוכן, ואנשים ירדו עליי, למה אני לא... יש אנשים שאני לא מוכן, את החבר'ה שלנו, לדוגמה, לעולם, 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 אני לא נותן אותם בסוק טיר אחד, לא מוכן לתת. והרבה שואלים אותי למה. עזוב רגע מודל כלכלי. אני יכול לעשות מזה גם מודל כלכלי, לקצר טיפה את ההכשרה והכל, ולהכשיר גם לסוק טיר אחד. אבל הסיבה, okay. לא כי סוק טיר אחד היא עבודה לא טובה. אלא הסיבה לכך היא שהסוקים, ה-MSSPs השונים, רוב האנשים שלוקחים את העובדים האלה, הפכו את העבודה הזאת לעבודה שהיא בזויה. דרישות התפקיד, זאת אומרת, אף אחד היום, תראה, לא יודע אם אף אחד, אבל כי יש כאלה שכן, אבל רוב ה-MSSPs לא מבינים מה הם עושים. הם פשוט, מה הם עשו? הם לוקחים EDR, מתקינים אותו אצל הלקוח, ואומרים לבן אדם, תסתכל על הודעות EDR, מה קורה לו. אוקיי? עכשיו, תקיפה, בתקיפה מוצלחת ב-99% מהמקרים, לא תאותר על ידי EDR. כי EDR זה... למה לא? כי EDR זה endpoint protection החדש. כמו שווירוס חדש לא מאותר על ידי אנטיווירוס, עד שלא התקנת אותו, גם ככה עובד ה-EDR. ותקיפות שונות, והיום לארגונים יש EDRים, אוקיי? ועדיין יש פריצות, ועדיין זה חודר, וזה חודר גם למקומות עם EDR, ועושה בייפס ל-EDR. אם זה, ואני לא מדבר על EDR okay. מסוים, אבל זה לא משנה אם זה Sentinel, או, 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 או Carbon Black, או, 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 או Cyberism, לא, זה לא מעניין. בסוף, תוקף אמיתי, לוקח את הסביבה שלך, עוקף אותה, והדרך היחידה שלך להבין שהוא נמצא, כי יש לך שלב בין הגישה לבין הנזק. לפעמים, בתוקף כלכלי זה לוקח שבועיים, בתוקף מדיני זה יכול לקחת שנתיים. אוקיי?
למה? למה זה שונה כל כך?
לא, רגע, רגע. זה, לא, כי התוקף המדיני לא עושה את הנזק מיד, כי הוא מחכה ליום פקודה. הוא מרגל, כל עוד האמצעי ריגול שלו נמצא שם, הוא ששמח וטוב לב. הוא לא גורם לך נזק. נזק, okay. הוא בהכרח טוב לך, כי הוא אומר לך, אני פה.
נכון.
אוקיי? Okay? עכשיו, שנייה. את כל הדברים האלה, כל אחד יכול לנטר ברשת שלו, בלי בכלל סוק, עם כל מיני סקריפטים כאלו ואחרים שלא לוקחים זמן אפילו לכתוב אותם. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? אני אתן דוגמה שנתתי אותה גם באחד מהפוסטים. נניח ואצלי בארגון, אוקיי? אצלי בארגון, כל ה-SSH'ים זה על ידי מפתחות.
אוקיי.
אוקיי? תראה לי מתי ארגון ניתר, בתי ארגון ניתר, האם כניסה ל-SSH הייתה עם מפתח, או הייתה עם סיסמה? תראה לי איפה
שזה
ארגון...
שזה משהו די בסיסי, בארגונים
לא,
שאני
לא
עבדתי
עושים
בהם.
את זה, לא עושים את זה. לא עושים את זה.
בארגונים שאני
לא...
עבדתי בהם זה ככה
לא,
היה.
אני לא יודע איזה ארגונים עבדת, אבל אני אומר לך היום, ב-MSSPs, MSSPs לא עושים את הדברים האלה ללקוחות שלהם. הם לא הולכים, הם משתמשים בכלים גנריים. אוקיי? כמו EDR, כמו, בדרך כלל זה נגמר ב-EDR, כי הם לא רוצים הם רוצים לקחת את הכסף של הלקוח, וכל, כל מנגנון שהלקוח יקנה זה פחות כסף מהתקציב אליהם, אוקיי? לשירות אוקיי. שלהם. ומה שקורה בפועל, זה שהם מעמידים אנשים שדרישות התפקיד בסוק טירואן בהרבה מקרים, ואני יודע, יעלו עליי ויגידו לי, לא, אצלנו זה ככה, ואצלנו זה ככה, בולשיט, מתבולשיט.
דרישות התפקיד
מתבולשיט.
זה לנשום.
דופק, כן, פחות או יותר דופק, תבוא עם הספרים שלך, ואם יש שורה אדומה ב-EDR, תקשיב, סליחה, סייבר זה לא משהו גנרי לכל חברה וחברה.
נכון.
ולכן ההגנה האמיתית לא יכולה להיות גנרית. ההגנה,
אוקיי, מקבל.
הטריוויאליטי גנרית, ה-EDR זה טריוויאל, הפיירוול זה טריוויאל, זה דברים בסיסיים לחלוטין, זה לא כמו פעם, היום הם דברים בסיסיים. מה שכן צריך לעשות כל ארגון זה להגיד, אוקיי, חברים, איפה הנכסים שלי? מה וקטורי התקיפה? ואיך עכשיו אני בונה סימנים שמישהו נוגע לי בגדרות? אוקיי? ואני לא מדבר על פורט סקנינג, ואני לא מדבר, אני מדבר, נוגע לי בגדרות הפרטיים שלי, אוקיי? וכל אחד יכול בלי EDR ובלי שמיד DR וכל הדברים האלה, לשבת ולכתוב סט של חוקים בסקריפטים, או על מערכות, או על שרתי הווינדוס, או על שרתי הלינוקס, או היוניקס, או כל שרת אחר, ולבוא ולהטריע התראות שהן שוות עם מיליון מההתראות הגנריות האינפנטיליות של המוצרים המיותרים האלה, אוקיי? עכשיו, זה לא שהם מיותרים, זאת אומרת, אל תשים אותם, זה הם מיותרים ברמת סקיוריטי כי הם טריוויאל. הם לא נותנים לי שום סקיוריטי מעבר לבסיס, אוקיי? עכשיו, למה אני מדבר על MSSP? כי מי שהולך ל-MSSP, הולך ואומר, תקשיב, אני לא מבין בסקיוריטי, אין לי תקציב לעשות את הסקיוריטי שלי, אין לי תקציב לעשות, אני רוצה שתפתור לי את הבעיה. באים ה-MSSPs ואומרים, רגע, אני לא אפתור לו את הבעיה באמת. חלק בגלל שהם לא מבינים את מה שאמרתי כרגע, אוקיי? אני צריך לשבת עכשיו שעתיים ולהסביר להם למה זה תורם, וחלק בגלל בצע כסף. כי הם באים ואומרים, תקשיב, יש לו תקציב של 200 אלף דולר בשנה לסקיוריטי. אני יכול לחלק את זה 70-30 לכיוון שלי, או 30-70 לכיוון של המוצרים וזה. עכשיו, שהוא קיבל את ה-70% מה-200 אלף דולר, שמסתבר כ-140 אלף דולר, נכון? Mm-hmm. עכשיו, הוא יכול מה-140 אלף דולר האלה לעשות רווח של 80%, על ידי זה שהוא מביא אנשים שאין להם את ההכשרה, לא מבינים שום דבר, לא יודעים. יכול להיות שכן, מבינים טיפה ב-EDR וזה.
אבל כל המשחק בעסקים זה הבלנס בין מה שאתה יכול, מה שאתה מכניס מול המשחק של כמה יעיל אתה יכול להיות.
לא.
אתה חי בעולם של אין יעילות, זה הכל מושלם, הכל 100%.
לא 100%. זה 100% לא קיים, לא 100%. זה 100% לא קיים ב-MSSPs. 100% לא קיים. אני קורא עכשיו לכל מישהו מ-MSSP ששומע, ודרך אגב, אני קיבלתי על זה פידבק בלינקדאין, אנשים שעובדים ב-MSSP כתבו לי, אדי, כמה שאתה צודק בנקודה הזאת.
אתה יודע מה? אני אספר לך משהו אחר. אני עבדתי בחברה, עבדתי אז ב-BDO, אין לנו MSSP, ואחד הלקוחות שלנו היה חברה מאוד מאוד גדולה בעולם, משהו מאוד מאוד גדול, ונכנסה להם מישהי חדשה לעבוד, קוראים לה מירנדה, בחורה אמריקאית, עבדה ב-MSSP של IBM לפני, ועברה כאילו לאותה חברה. היא בעצם אחראית עכשיו על התקשורת של ה-MSSP, ולנהל תקשורת מולנו. תקשיב, בחורה חדה, כמו תאר, עשתה לנו את המוות.
נכון. אבל זה היא.
אבל מצד שני...
אבל זה היא, זה לא אתה. אתה MSSP, אתה היית צריך לעשות לה את המוות.
תקשיב רגע.
אתה, זה היה תפקיד שלך.
לא, אתה טועה.
כן? לא, אם אתה MSSP, סליחה.
לא נכון.
מה זה MSSP? מה זה MSSP? מה ראשי תיבות של MSSP? רותם, תעצור רגע. תעצור רגע. מה ראשי תיבות של MSSP?
תקשיב, שנייה רגע. אני מבין מה את רוצה להגיד, אבל בסופו של דבר, שנותן שירות, נותן שירות, זה לא חד כיווני. ומה שאני רוצה להגיד לך, שמה שקרה, שלא תבין, אני
אסבור את זה בפעם הבאה שאני הולך לרופא.
ה-MSSP, שאני לא עבדתי בחטיבה של MSSP, אבל אני נתתי להם את הרספקט, הם עשו עבודה מאוד יפה, הם אנשים מאוד רציניים.
זה יפה, לגמרי.
אבל אני חייב להגיד לך, שאם יש בצד השני, בצד של הלקוח, מישהו, שיודע מה הוא דורש, יודע מה הוא מבקש, לא מפספס.
אז הוא לא צריך אותך.
ויש פה ריקוד, לא נכון.
אז הוא לא צריך, בהרבה מקרים הוא לא צריך אותך, כן נכון.
לא נכון.
אוקיי.
לא נכון. זה לא חד כיווני.
סבבה, אתה צודק, אתה צודק. אני צריך ללכת לרופא.
בזריקה הזאת שאתה מדבר עליה, היא משני הכיוונים, לא מצד אחד.
בפעם הבאה שאני אלך לרופא, אוקיי, אני אזכור.
מה קשר רופא עכשיו?
ברור, הוא ספק שירות, אבל אני צריך לבוא ולהגיד לו, תשמע, אולי תבדוק את הכליות, אולי תבדוק את זה, אולי זה זה, אולי זה זה.
אבל אם אתה שואל, הרופא שואל אותך, תקשיב, כואב אותך הבטן, אתה אומר לו, לא.
לא, לא.
או שאתה שותק.
לא.
או שאתה אומר לו, תעזוב לא. אותי, לא. אתה עם השטיות שלך.
אבל רופא אמור להגיד לך...
ואחר כך יש לך משהו בבטן, מה אתה רוצה מהרופא?
לא, אבל רופא אמור להגיד לך, שאם יש לך פצע ואדם לא קורש, לא נקרש, אוקיי? זו בעיה. אוקיי, זה לא אתה, אתה לא
יכול לבוא להגיד לך, כמו שהוא יודע לתת לך את הכדורים המתאימים או את הטיפול המתאים. זה, הוא לא חייב להגיד לך את זה, אבל צריך לטפל בך. הוא צריך לדעת מה יקרה. אבל עוד פעם, כמו רופא, אתה יודע מה, הנה רצית את הרופא, קיבלת, גם אצל רופא, זה ריקוד של שני הצדדים, אתה נותן מידע ומקבל מידע. אותו דבר גם MSSP, אתה לא יכול להגיד רק דופק, רק הם לא בסדר, גם החברות לא בסדר.
לא, אבל החברות פנו ל-MSSP ומשלמות לו כסף, וה-MSSP, משהו עסוק, זה לקחת את הכסף של החברות, ברוב ה-MSSP, סליחה, אני לא מדבר על כולם, אני גם לא מזכיר שמות, מי שמבין ויודע, מבין למה אני אומר את זה, אבל, אתה יודע, אני אגיד לך משהו, אוקיי? אני אוכיח לך את הנקודה שלי, בצורה הכי ברורה שיש. כל המקומות שקיבלו רנסומוור, אוקיי? יש להם שירותי MSSP. המקומות קיבלו רנסומוור? כן. בחצי שנה האחרונה, כל ה-IR שטיפלתי, שנקראתי לטפל, לאו דווקא רנסומוור ובחדירות, לכולם יש MSSP. ואתה יודע מה המשותף ב-MSSP זה האלה? שכשהם נפרצו, ה-MSSP היה הראשון לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו יכולים להיעץ לכם איך לצאת מזה, אבל זה לא כלול במחיר שנתתנו לכם לשירות ניטור שלנו. עזוב אותך, נו, רותם. סייבר בלוף. סייבר בלוף. אני אשמח שאנשים יצביעו מי הם חושבים שצודק בנקודה הזאת. שוב אני אומר, מסתיים, זה לא בכל המקומות.
מי אתם חושבים? יאללה, סבבה, אנחנו אשמח. גם בקבוצה, אגב. טוב, בואו נסיים, יש לנו שני דברים לעשות, אז אפל משחקת איתנו, ובדיוק ככה היא אוהבת לשחק איתנו. רק אחרי שחשבנו שהתרגלנו לעוצמה ששביבי ה-M4, אדי, שפסבסת מלא מלא כסף לא הגיוני על הדבר הזה, מגיע ציוץ אחד מגרג ג'ונסוויק.
כן,
סגן נשיא בכיר לשיווק עולמי באפל, וכל עולם הטכנולוגיה נכנס לו ספין אחד ענק. הציוץ כלל סרטון אנימציה קצרצר עם צללית של מקבוק פרו, שיוצרת את האותיות V, והכיתוב, something powerful is coming. וכמובן שהאינטרנט מיד פענח את ה-V שהיא הספרה 5 בשפות רומיות, וחמשת האמים בכיתוב שהם רמז, האווה מתמיד לשבב הדגל הבא, אפל M5. אז מה הסיפור הגדול פה? זה אמור להיות הרבה יותר מסתם שדרוג משמעותי, אמור להיות שבב פי 5 יותר חזק מה-M4, אגב, אני רץ על M3 מאוד מהר, אני חייב להגיד, אחלה מחשב יש, M3.
אתה רץ, הקלאודיו שלך, או לא יודע במי אתה משתמש, רץ.
קלוד קוד.
קלוד, כן.
אז כן, אני חושב שאחד הדברים הכי מגניבים שאפל עושה, זה שהיא מכינה את הבסיס ואת הפונדיישן, לעולם שבו אנחנו נוכל להריץ את ה-AI שלנו על המחשב, ולאו דווקא להשתמש במשהו חיצוני, ואני מאוד אוהב את זה. באמת מאוד אוהב את זה.
כן. גם אצלי זה, יש מעבדים, מעבדי נדמה לי GPU, זה 24 שמה בקורים, ו...
כן.
תראה, אחד הדברים היפים במק זה שהוא לא מתחמם, הוא לא, הסוללה היא, כאילו באמת, אין דברים כאלה, זה משהו שלי היה מאוד 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 קשה להתרגל אליו, להבין שאין לי סוללה, שאני לא בכל נסיעה צריך להוציא את המטען ולחבר ולחשוב על זה. אני לא חושב שנוכל להסתמך על המחשוב הלוקלי לצורך AI. אני חושב שתמיד, יהיה משהו בענן שישרת אותנו, אוקיי?
זה גם נכון.
משתי סיבות. אחד זה סיבת השליטה, כשזה אצלך, החברות פחות שולטות על מה קורה עם זה ואיך קורה עם זה. והסיבה השנייה היא שכוח המחשוב הענני הוא תמיד יהיה אקספוננט של כוח המחשוב האישי שלך. זה לא יכול להדביק את עצמו, לעולם.
אוקיי.
אוקיי?
נכון.
ולכן, אני לא יודע מה השינויים ב-M5, לא ראיתי את ההכרזה אפילו, זה לא הכרזה, זה רמז אפילו. זה עדיין לא הכרזה, זה טיזר. נכון?
כן. כן, ממש לגמרי. בוא נעבור לנושא האחרון, כי באמת נגמר לנו הזמן. זה הרגע שגוגל עושה לנו קצת אפל. אז ברור שמשהו גדול קורה באוויר. אבל לא מדובר פה בגאדג'ט גדול ומבריק, או ווידג'ט מגניב. מדובר בגלגל הצלה הדיגיטלי, שמוכן להיזרק לכיוון שלנו, דווקא מידיים מוכרות ולא ממש של מוקד שירות של גוגל בבנגלדור שעונה לנו בשפה לא הגיונית. מעכשיו, אם נעלתם מחוץ לחשבון גוגל שלכם, לא צריך להתרגש, להילחץ או לאיים לעבור לאוטלוק. כן, היו גם כאלה. פשוט דופקים טלפון למי שכתבתם לו רק את בלב שלי, או רק אתה בלב שלי, בסטורי, והוא יעזור לכם להחזיר את הגישה לטלפונים. טוב, בואו נדבר על איך זה עובד, חוץ מהדברים שאנחנו עושים. אז גוגל מאפשרת לכל אחד להוסיף אנשי קשר מעולם האמיתי, לא מהפיד שכתבתם לו באמת, כאנשי קשר לשחזור החשבון במקרה שננעלתם מהחשבון שלכם. ואתם צריכים לבקש עזרה. הם יקבלו קוד במייל או בהתראה, יבדקו שזה באמת אתם, אוקיי? ואם הכל מסתדר, והם מאשרים ומשחזרים את הגישה, בלי סיסמאות שעבדו, בלי עימות בטלפון שנשבר או נעלם, בלי תעללות של רב שלבים עם כל מיני דברים כאלה, רק החברים טובים ומעט טכנולוגיה שמרגישה פתאום קצת הרבה יותר אנושית. הקטע הוא שהחברים או האנשים האלה, אין להם באמת גישה למיילים או לדאטה שלנו, הם רק עוזרים לנו לפתוח את הדלת. גוגל לא המציאה את השיטה אגב, אפל עושה את זה כבר שנים עם אפל איי-די, ופרוטון עושה את זה עם פרוטון מייל, אבל הגיע הזמן שגם משתמשי ג'ימייל יהיו סוף סוף עם גלגל הצלה דיגיטלי, שלא נשען רק על אלגוריתם רנדומלי של שחזור סיסמה ולחפש את זה. אגב, כמות האנשים שאני ראיתי בחיי, שכל טלפון פשוט יש להם חשבון גוגל חדש, הוא פשוט לא הגיוני. הנה, תפסיקו עם זה, חלס. או איבדתי את החשבון שלי, אני פשוט החלפתי טלפון. יותר קל. אוקיי? התהליך עצמו הוא פשוט ברמה מאוד מאוד זה, נכנסים להגדרה, הבטחה, אנשי קשר לשחזור, ובוחרים את המאמי או את הברדר שאתם רוצים, שולחים לו בקשה, יש לו שבוע לאשר, ובפעם הבאה שתשכחו סיסמה, זה כבר עניין של טלפון אחד, and you're in. אדי, you like it or not like it?
לא יודע, זה לא משנה לי, אני לא מאבד את הגישה שלי לחשבונות.
ואם אשתך תאבד, ואם הבת שלך, הבן שלך יאבדו, אתה יכול להיות הקונטקט ריקאברי שלהם.
אני יכול להיות הקונטקט ריקאברי. של הבן שלי אני לא יכול להיות הקונטקט ריקאברי, הוא לא יסמוך עליי בחיים. אני מההורים שהיו בודקים את הטלפונים של הילדים עד גיל 14-15, משהו כזה, אולי גם יותר מזה. בידיעה. זאת אומרת, הילד היה יודע, זה אין פה, יקום עליי היום על הרבה דברים, גם על הפרת פרטיות, אבל אני חושב שה...
אין הפרת פרטיות, ילד בן 15. מההורים שלו, לא קיים.
תתפלא, תתפלא, אתה אומר את זה, אתה, לא, ברמה החוקית אתה צודק.
אבל באיזה רמה, שתסתכל על זה, יש לי בת 15.
ברמה המנטלית, אז זכית.
אין לי את היכולת המנטלית או הקוגניטיבית להסתכל על כל ההודעות שהיא שולחת, אבל כשאני רוצה זה שם וזה for the taking, מה שנקרא, כי היא מקבלת את זה.
יפה, אבל לא כל ילד מקבל את זה, תתפלא.
נכון, מקבל את זה גמרי.
אז ברמה הזאת זה, אבל אני חושב שלא מבין איך בעידן היום מאבדים גישה לחשבון. כאילו אני כמעט איבדתי את הגישה לפייסבוק, כי אני לא אגיד מי, אבל מישהו שהוא יחסית מאוד קרוב אליי, החליט לעשות לי פיגוע פייסבוק, ושינה לי את השם לברגר קינג או משהו כזה, ואז כאילו שהוא בא לשנות את זה חזרה, והיה לו את כל הכוונות כאילו לשנות את זה חזרה, פתאום הסתבר, אני גם לא ידעתי את זה, שאתה יכול לשנות שם רק אחת ל-60 יום. ואז 60 יום אני תקוע עם השם הקודם. עכשיו, הוא מקשיב לפודקאסט, אז אני אגיד לו שאני מודה ומתוודה שזה הגיע לי. אוקיי?
אוקיי.
ולא בגלל שהשארתי מחשב פתוח, זה הגיע לי בגלל שמה שאני עשיתי, אתה יודע, יש משפט שאומר, you should see the other guy, כן? שאתה אומר למישהו, נכון. מה קרה לך ביד? You should see the other guy? אז בוא נשאיר את זה פה. זה היה משהו באמת כאילו מוקצן, גרם להרבה כאב ראש ונזק עבור האנשים, ונחלצנו מזה, ועכשיו...
וצריך לקבל את זה גם בתור בדיחה, די, נו, זה בסדר גמור.
מה שאני עשיתי זה לא היה בדיחה, זה יצא מעבר לפרופורציות, זה היה סוג של מתיחת אחד באפריל, שיצא מפרופורציות לחלוטין, זאת אומרת שבאמת כאילו... עזוב.
You should definitely see the other guy.
לא, לא, משהו כזה, כן. ואז בתור קלוז'ר, עשו לי את זה, ואמרו לי, רק כדי שתהיה רגוע, שאנחנו לא מתכוונים להחזיר, או משהו כזה. כן. אז זה החזרה. סבבה.
אז דווקא לך, אדי, שעשו לך את הדבר הזה, ולכל האנשים ששומעים את כל מה שכותבים עלינו, וכל מה שאומרים עלינו כישראלים, בארץ, בעולם, בכל הדברים האלה, באלבום האחרון שהוצאתי, עשיתי שיר שקוראים לו Armor Made of Love.
מתי אתה עושה שיר?
שהוא בעצם בא ואומר...
מתי אתה עושה שיר?
שהוא בעצם בא ואומר, זה לא משנה... לא משנה מה תגידו, מה יעשו, כמה ייתנו לנו.
עשיתי שיר.
יש לנו מגן.
זה בעל משקל כתבתי קוד.
אני לוקח...
זה עוד יותר גרוע. רותם, זה יותר גרוע, כן.
יש לי Armor מאדי, ואני לא אקבל את מה שאדי אומר ועושה.
אוי, בבא, עשיתי שיר. הנה, אתה רואה, יש פה מקלדת, תראה, זה לעשות שיר.
אוקיי. אז אני רוצה להודות לכם שהקשבת לנו עד עכשיו.
חברים, תודה רבה.
איזה כיף היה, אחלה פרק. אדי, אני מה זה נהנה לעשות איתך פרקים? איזה כיף.
אבל אני רוצה שיר. פרק עם אדי.
יש גם שיר.
שיר, לעשות פרק עם אדי.
יאללה, עשות פרק עם אדי. יאללה, בסדר.
יאללה, יש לך צ'אלנג' לפעם הבאה.
סגור. שימו לנו לייק, גם על הפרק הזה, תכתבו לנו כמה מילים, אגב, אנשים כותבים לנו מלא דברים, גם בספוטיפיי ויוטיוב, תרשבו כמה דברים, אפילו תודה, נחמד, אדי, מה אתם חושבים? כנסו לקהילה ובאמת תגיבו לנו, אדי לוקח ללב, אז אל תגיבו דברים לא בסדר, באמת,
אני רוצה להציע הצעה, לא, סליחה, אני לא, זה לא עניין שלוקח ללב, אני רוצה להסביר משהו, כי היה באמת דין ודברים ב... אני חושב שזה קצת בזוי להגיד כל מיני דברים כל עוד אתה בעילום שם. יש דברים שלא חוכמה להגיד אותם בעילום שם, אוקיי? החוכמה היא להגיד אותם לא בעילום שם. וגם אי אפשר להתייחס אליהם שם בעילום שם.
מקבל.
אוקיי? ולכן נראה לי קצת בזוי שאנשים עלומי שם כאלו ואחרים כותבים כל מיני דברים שהם לא נגדי, דרך אגב, זה לעולם לא היה נגדי, כאילו אולי כתוצאה מהדיון זה הפך להיות סוג של מה אתה מבין או דברים כאלה, אבל בסוף, אם אתה באמת מה שנקרא עומד מאחורי המילים שלך, אתה תהיה כמוני. דרך אגב, אני גם ב... אתה יודע, יש, דיברנו על זה שאני משחק פוקר, אז באונליין פוקר יש המון שאתה לא יודע מי הניקניים. אני בז להם, אני מאוד בז להם. אני, כל אחד יודע מה הניקניים שלי, מכירים אותי, מבינים מי אני ויודעים מול מי הם משחקים שהם משחקים באונליין בקלאבים, לדוגמה. עכשיו, שאתה בא ואתה אומר משהו, אוקיי? אם אתה באמת מאמין בו, תבוא תגיד לי מי אתה. בוא!
ככה
אני מזמין, אני מזמין
היום.
כל אחד לדיבייט בפרק הבא. אמרת שתביא את גדי, איפה הוא? גדי, טובים. נעלמת.
גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. אדי, יורק. בורי רגין.
free shit.